סליחה על האיחור. אנחנו בשנה הזאת הולכת ומסתיימת, תשס"ו, לקראת שנה חדשה, תשס"ז, חודש אלול, חודש האחרון בשנה. וכל מה שעושים בו, כולל אלה שיש להם לב חזק וכוחות גוף ונפש חזקים ואומרים חודש שלם סליחות מאוחר בלילה ומוקדם בבוקר, כולם מתאמצים בעצם גם לתקן את מה שאפשר מבחינת השנה שעברה וגם להתכונן לראש השנה, להתכונן ליום הכיפורים, להתכונן לסוכות. אל כן, הפרקים שאנחנו קוראים בתורה, שאומנם הם פרקי נצח ולא קשורים דווקא לחודש זה ואחר, אבל העובדה שבמנהגים של התפתחות הדורות אנחנו באים לכלל קריאת הפרקים האלה דווקא בחודש אלול, יש לה משמעות. ואני חושב שאחרי השנה האחרונה, במיוחד אחרי המלחמה בדרום, בצפון, אז לחודש הזה ולפרקים האלה בתורה ובנבואה יש עוד יותר משמעות. שאומנם כדרכם של דברי תורה יש אפשרויות שונות, פירושים שונים, הדגשות שונות שאפשר להדגיש, אז נלמד קצת ביחד. נראה לאן התגלגל. בין הדברים שהתורה מציינת, הפרקים האלה, כף זין, ספר דברים בפרשת כי תבוא, בין הדברים, מושג השמחה. התורה אומרת, למשל, בפרק כ"ז, זאת הפסקה השלישית של הפסוקים, בצד ימין למטה, שבמעבר של הירדן ובכניסה לארץ, מצווה השם לבנות מזבח, א', לא תניף עליהם ברזל, ב', אבנים שלמות תבנה, ג', להעלות עולות, אחר כך זה ממשיך לפסוק הבא, וזמחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך. השמחה. לשמוח זה לכאורה, זאת מציאות בחיי אדם פשוטה וטבעית. התורה מדברת על כך שבסמוך לאותה בניית מזבח, צריכה להיות תופעה של שמחה. למה? אומרים הראשונים, כי אתה עכשיו הולך להיפגש בדבר חדש. דבר חדש הוא גורם שמחה. מה החידוש? החידוש הוא שנכנסים לארץ ישראל. כשנכנסים לארץ ישראל, אומר אבן עזרא, קולטים מציאות חיים חדשה. תפתח את הלב, תבנה מזבח, תתכונן לפגישה החדשה הזאת. זה לא מה שהכרת קודם. ועל מי אנחנו מדברים? על דור שיצא ממצרים, ובניו שאבו את הסיפורים האלה, התחנכו לאורם, קיבל את התורה, יש משכן, אוכל מהשמיים, מים בניסים, בשר בניסים. מה כבר אפשר לחדש לדור הזה? הכל הוא ראה, התעלה. אומרת התורה, אתה עוד לא מבין מה אתה הולך לפגוש. ודבר השני שהתורה אומרת, וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור, פסוק ט', הסקט ושמע ישראל. הס, תקשיב, שקט, אתה לא רק יודע הכל ומדבר, אלא אתה שומע. מה אתה שומע? ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. חיית קודם, התפתחת קודם, עוד לא נהיית לעם. רק כשאתה נכנס לארץ ישראל, אתה נהיה עם. אז החידוש הוא כפול. אתה גם פוגש ארץ שלא פגשת קודם, אתה בעצם גם פוגש עם שלא פגשת קודם. וממילא בתוך כך, לא רחוק לומר, אתה גם פוגש את עצמך. מחדש. למרות שאת הכל הכרת. מושג השמחה מבחינה זאת, הוא בעצם הבירור של נקודת החידוש בכל מערכות החיים. ועל כן דווקא הפרשה הזאת, פרק כ"ח, תגיד התורה, מגלל שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, חלילה תעבוד את אויביך מחוסר כל. למרות שאין מקום בתורה שבו מצווה עלינו לשמוח. יכולה התורה לומר לנו, היינו צריכים להבין שעבודת השם צריכה להיות בשמחה. ובגלל שלא הבנו את זה, הייתה נפילה, והתוצאות של הנפילה מגיעות עד לכל מה שמתואר פרשת כי תבוא. ואנחנו היום, ערב ראש שנה תשס"ז, לא קל לנו לשמוח. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר מובן מאליו. יותר אולי היה מתאים לנו להגיד כלשון קהלת, לשמחה, מה זה עושה? הזיכרון של השנים האחרונות, הזיכרון של הקיץ הקודם, הזיכרון של הקיץ הזה, הרבה משפחות שכולות, בתים הרוסים, המון פצועים, מלחמה שעוד לא כל כך ברור מה היה שם, ועוד לא כל כך ברור מה יהיה כתוצאה מהמלחמה הזאת. זה לא פשוט לשמוח. חז"ל לא ויתרו. הם גם שאלו את השאלה וגם חיפשו פתרון. ובאמת, נקודת הבירור מסתובבת סביב פסוקים בקהלת. הגמרא פה במסכת שבת, תודה רבה לליאור שחזר ברגעים האלה להדביק את הקצב וגם את הדפים, פה במסכת שבת, בדף למד, בפסקה 4. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שלת, משמי דרב. ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. הספר הוא קדוש, שלמה המלך כתבו. לחכמים אין שום יכולת לחוות דעה על איכות הספר. אבל הם יכולים לגנוז, כלומר הם יכולים להגיד לנו, אנחנו לא משתמשים בספר. למה? מפני שדבריו סותרים זה את זה. ואנחנו נכנסים לאלול הזה, סוף שנת תשס"ו, עם המון סתירות. דעות שונות, דפים שונים, חוברות שונות, כינוסים שונים. עולם מלא בסתירות. אומרת לנו הגמרא, נבקש לגנוז ספר קהלת. למה? כי במצב של סתירות, אתה לא יכול לקלוט את מציאות הקודש. מפני שכדי לקלוט אותה, אתה צריך להזדהות. קודש זה לא דבר תיאורטי. קודש זה לא דבר מופשט, זה דבר שיש לו ממשות בחיים. אבל אתה לא יודע מה האמת. אתה לא יודע לאן לשייך את עצמך. אז עם מה תזדהה? אם בספר קהלת יהיה כתוב, בפרק ב', לשמחה מה זה עושה? ומשמעות הדבר ששמחה היא שלילית. ובפרק ח' תהיה כתוב, ושיבחתי אני את השמחה. זאת אומרת, השמחה היא חיובית. אתה לא תדע אם לשמוח או לא לשמוח. אז חכמים מבקשים לגנוז. למה הם לא גונזים? בפני מה לא גנזו? בפני שתחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה. זה דבר מאוד מיוחד להגיד על ספר שיש בו 12 פרקים, שהכל הוא כתבי הקודש. להגיד עליו שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. מה פירוש? שפרק א' פסוק ג' זה דברי תורה, פרק י' ב' פסוק א' או ב' זה דברי תורה, ומה עם פרק ת' ומה עם פרק ו'? מה פירוש הביטוי דברי התורה? תחילתו דברי תורה אומרת הגמרא, דכתיב בתחילת קהלת, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. ואמרי דבר רבי ינאי, בית המדרש של רבי ינאי, אמר תחת השמש הוא דאין לו, אין יתרון. קודם השמש יש לו. המושג של דברי תורה אין פירושו אוסף של אותיות או מילים או משפטים שהם לא מהעיתון, הם מהתנך או מהמשנה או מהגמרא או מהמדרש. זה עדיין לא נקרא דברי תורה. למשל אומרת המשנה פרקי אבות שנקרא אותה בשבת, יחס לאוכל. אם אנשים יושבים שלושה שאכלו כאחד ויש אומרים דברי תורה, השולחן דומה כמו מזבח. ואם הם לא מדברים דברי תורה, אז זה כמו זבחי מתים. אני אגיד לכם מה עשיתי לפני שבאתי לפה. שעתיים ישבתי, אכלתי באיזה מקום, אוכל מיותר, אוכל לא בריא. שעה ו-50 דקות מתוך השעתיים דיברתי לשון הרע על כל העולם. הגיעו הדקות האחרונות, דפקתי על השולחן, אמרתי, עכשיו דברי תורה. ואמרתי, משנה. מה זה נהיה? מזבח? לא. זה זבחי מתים, עם כיפה ועם זקן. דברי תורה זה לא אוסף אותיות. אם אתם אנשים הגונים, והאוכל מבחינתכם, זה אחד המקומות של שיקוף עולמכם הערכי. גם מבחינת האוכל הבריא, גם מבחינת הדאגה לאנשים אחרים, וגם מבחינת היות השולחן, איסוף החוויות הערכיות של האדם. וכשהמשפחה יושבת ביחד, משמעות הדבר, האוכל, הוא המקום שבו משתתפות הנפשות, מבררות ביחד, שרות ביחד, לומדות ביחד הנפשות. אז שולחן הוא כמו מזבח. ואז באופן טבעי גם יאמרו דברים של תוכן בתוך השולחן. אבל אם היחס שלי לאוכל הוא יחס חומרי בהמי, ורק איזה קישוט של כמה דקות בתוך כל הארוחה, אני אומר איזה פסוק, זה כלום. זה לא נקרא דברי תורה. אומרת הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, אתה יכול לקרוא את מגילת קהלת ולהגיע למסקנות לא נכונות. שאתה תקרא את הפסוק הזה, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אתה יכול להיות פסימי. אתה יכול לקרוא את המילה הזו שחוזרת המון פעמים במגילת קהלת, הבל, הבל, הכל הבל. ואתה דואך, והמבט שלך מבט מדוכא לחיים. זה נקרא דברי תורה? בשביל זה צריך ספר קהלת? זה לא חידוש של כתבי הקודש. אבל אם תקרא את הפסוק ותדגיש אותו אחרת, אין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. העולם הזה כמות שהוא, אין לו יתרון. אבל קודם השמש, לפני השמש, מעל השמש, יש נקודה רוחנית שהיא קיימת בעולם עוד לפני שהוא נברא בכלל. ושם יש יתרון, אם אלוקים בורא את העולם, יש לו סיבה למה הוא בורא אותו. וכל מה שאמר קהלת, הכל הבל, זה רק כדי שנחזור ונסתכל על העולם שלא על פי המציאות החיצונית בלבד. אם זה כך, אז יש לך איזה מפתח שאיתו אתה הולך לפתוח את הלימוד שלך בספר קהלת. זה נקרא דברי תורה. לא כדאי לגנוז אותו, כי יש בו פסוק בתחילתו. ויש בו פסוק בסופו, שהם יכולים לברר אחרת לגמרי מה אתה תיקח מתוך קהלת. ואז החיים שלנו משתנים בעקבות אותה מגילה. זה נקרא תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. למשל, סוגיית השמחה. מה יכול להיות בסוגיית השמחה מקום או מצב של אין יתרון לאדם, של תחת השמש, ומה יכול להיות מצב אחר לגמרי, מקום נפשי אחר לגמרי, שהוא כן יתרון, שהוא קודם לשמש. כי הרי קהלת בפעם אחת כתב שהשמחה היא שלילית לשמחה מה זה עושה, ופעם שנייה כתב שהשמחה היא חיובית. אז הגמרא בעצמה, בהמשך, בשורות המתרחבות, מבררת. אומרת הגמרא, ושיבחתי אני את השמחה, שמחה של מצווה. ולשמחה מה זה עושה? שמחה שאינה של מצווה. זה כבר איזה הבחנה. אל תגיד יש סתירה, כי זה לא אותה שמחה. השמחה השלילית היא לא של מצווה, החיובית היא של מצווה. עכשיו יישאר לנו להגדיר מה זה. מה זה שמחה של מצווה? מה זאת שמחה לא של מצווה? אבל כבר יש איזה פתח, והגמרא מרחיבה. ללמדך או ללמדך, שאין שכינה שורה, שזה לכאורה סוגיה אחרת לגמרי. עכשיו כבר לא מדובר על שמחה, מדובר על שראת שכינה. אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים. אנחנו יודעים מה לא, אבל עוד לא יודעים מה כן. אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. שנאמר במלאכים, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. שזה בפסוק לא רואים את המילה שמחה, רואים ניגון. ורואים משהו שיש הרבה בני אדם שחושבים אותו היום, בשנים האחרונות. אני מאוד רוצה שתשרה שכינה עליי. אני לוקח גיטרה ומתחיל לנגן, עוצם את העיניים ועולה למעלה. וחוויה כזאת, אני לא שוכח אותה. עכשיו הביאו לי פסוק שאני 100% נגן יד השם. תהיה עליו יד השם. מה אני צריך קהלת בשביל זה? מה החילוק בין שמחה של מצווה לא שמחה של מצווה? סופו של הפרק הזה, סופה של הסוגיה הזאת, הכל ברור. אם יש ניגון, יש השראת שכינה. הבעיה היא שהפסוקים האלה, כשקוראים אותם בפנים, עוסקים בעולם אחר לגמרי. ספר מלכים, פרק ג', אחד המצבים הקשים של עם ישראל. אויב, ושמו מואב, רוצה להילחם בנו. ואנחנו יודעים שזאת מעצמה. אנחנו נמצאים אז באחד המצבים הקשים פנימה בתוך ישראל. יש שתי מלכויות, מלכות ישראל ומלכות יהודה. עוינות זו לזו. שעת סכנה, מתאחדים. ראיתי כתב אחד אני חושב, גלי צהל, לפני כמה שבועות באינטרנט, מישהו הראה לי אתמול, כותב, תודה רבה לנסראללה. איך הגעת לרעיון הזה? הוא אומר, עד שאתה הגעת הרשע הזה מהצפון, היינו עם מפולג, מפוזר, ימין, שמאל, כל מיני שערות שחלקו את החברה. עשית אותנו לרגע עם אחד. מי יודע? מי יכול לדמיין, לראות שזאת מציאות שבטלטלה שלה היא עושה משהו וקלף את הקליפות החיצוניות, שעת צרה. מלך ישראל הולך למלך יהודה, אומר לו, תשמע, שעת הצרה הזאת צריכה לאחד אותנו. או מלך יהודה, אני מסכים. בוא יחד. ואליהם הצטרף מלך אדום, גם הוא חש בסכנה. והם נאספים יחד ושואלים את עצמם, האם לצאת למלחמה? דבר ראשון, אם הם היו חיים היום, היו מזמינים את העיתונאים, הקבוצה הכי חשובה שמנהלת את מדינת ישראל בשנים האחרונות, כפי שזה נראה חיצונית. הם אפילו נהיו שופטים בזמן האחרון. הם כבר יודעים הכל לפני שיש כתב אישום. חבורה מאוד מיוחדת. בוא נזמין אותם. נשאל מה אומרים העיתונאים מהארץ, ממערים, מידיעות אחרונות, מבשבע, מבשמונה, מהצופה, מכל העיתונאים. נשאל אותם, מה אתם אומרים? אין קול ואין עונה? לא יודעים. לא יודעים מה לעשות. אז נביא את הזן השני, שזה שכלול של העיתונאים, והוא נקרא פרשנים. נביא גם אותם. לא יודעים כלום. לא יודעים מה להגיד. נביא את היועצים. נעשה כינוס של כולם. כלום. אז איך נלחם? זה תיאור המצב. והכי חמור, היום אחרי המלחמה אנחנו יודעים שזה יכול לקרות. אין מים. אין מים לצבא. כל המים בבורות מתייבשים, מתאדים. תחושה נוראה, שבוע בלי מים. זה גם מבוכה, זה גם קושי לשרוד ככה. מה יהיה? אומר מלך יהודה למלך ישראל, אולי יש פה נביא? הוא לא עיתונאי, נכון. הוא גם לא פרשן, הוא גם לא יועץ. אבל יש לו יתרון עצום. הוא יודע את מה שבני האדם לא יודעים. רמב״ם אומר במורה נבוכים בחלק שני בפרק ט"ז, במקום שהשכל האנושי נגמר, שם מכריעה הנבואה. מקור המידע של הנביא זה לא הסברות שלו ולא הדמיונות שלו ולא היצרים שלו, אלא הודעה אלוקית. הוא שליח אלוקי, רק נביא אמת, לא דמיונות, רק שליחות אלוקית שמוטלת על האדם, והוא מוחזק בידינו כאיש אמת. אומר לו מלך ישראל, יש פה נביא, בוא נשאל אותו. הולכים לנביא. הנביא רואה את מלך ישראל, זה היה יהורם בן אחאב, רשע בן רשע, חומץ בן חומץ. הוא אומר לו, אני לא מסוגל להסתכל על הפנים שלך. אם לא היה פה מלך יהודה הצדיק יהושפט, לא הייתי מסתכל עליך. הנביא כועס. ואז הוא אומר את הפסוק, ועתה, עכשיו, קחו לי נגן. והיה כנגן המנגן ותהיה לב את השם. למה הוא אומר להם, ועכשיו קחו לי נגן? אומרת הגמרא בפסחים בדף סמ"ו, כל הכועס, אם חכם הוא, מסתלקת ממנו חוכמתו, אם נביא הוא, מסתלקת ממנו נבואתו. זאת אומרת, כיוון שהנביא כעס, ועל מי כעס? על רשע. ולכאורה צדק שכעס. אבל אותה הזרמה אלוקית, אותה השראת שכינה, אותה נבואה שפירושה קליטת שפע אלוקי מלמעלה, לא יכולה לחול אצלו. הוא חסום. הכועס הוא חסום. הוא מערבב בתוך המציאות את האנוכיות שלו, גם אנוכיות רוחנית. מה יעשה בחסימה? יבקש ניגון. הניגון אומר שם רש"י בפסחים, הוא לא מבין נבואה. נבואה זה לא אוסף דמיונות. זה לא אוסף התרגשויות רוחניות. הוא הניגון, אומר רש"י, יפיג את הכעס, ואז תיפתח האפשרות של הנביא לקלוט דבר השם. ואז הוא אומר להם, תלכו למלחמה ותנצחו. והדבר הראשון שהוא עושה בתפילתו ובשליחות האלוקית שלו, זה לגאוג לכך שיהיה מים. זה נקרא שמחה של מצווה. זה לא שיש ערימת חיוכים ערב מלחמה. במובן מסוים, זה מצב הפוך משמחה. אבל, זאת מציאות של התמלאות כוחות חדשים. לא ידעת מאיפה יהיה לך כוח להילחם. לא ידעת אם להילחם, נפתחת. וכתוצאה מכך קיבלת שפע אלוקי, ועכשיו אתה מלא כוחות להתמודד. מלאות הכוחות להתמודד שבאה כתוצאה מרצון אלוקי היא שמחה. היא התחדשות. פירוש המושג שמחה של מצווה, התחדשות מלמעלה. התחדשות מכוחה של השראה אלוקית. הכועס לא מסוגל לקלוט את ההשראה הזאת. העצוב לא מסוגל לקלוט אותה. המצטער מסוגל לקלוט. אנחנו לא מדלגים על הכאב. אנחנו לא עוברים את החיים כלאחר יד. מציאות של חורבן, מציאות של מלחמה, מציאות של שכול היא מציאות קשה. על כן אנחנו מצטערים. כשאדם פוגש בתפילת ימים גדולים כמו השנה ויום הכיפורים את הזיכרון של עקדת יצחק, הוא מצטער. הוא כואב את כל העקדות במשך כל הדורות. אבל הוא לא עצוב. הוא לא שוקע. הוא לא עוצר. הוא ממשיך. הוא מבקש, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. שכינה, כוח אלוקי מלמעלה, כשאדם מצטער, היא מגיעה. כשאדם עצוב, משוקע בצער שלו, הוא לא קולט שכינה. הצל, אדם שהכבדות הגופנית גורמת לו שקיעה. אם הוא עייף, אם הוא רעב, אם יש איזושהי סיבה של קושי גופני שירצה להתמודד, שירצה לפצח את הקושי, שידרוש מעצמו. הצל הוא אדם שהכבדות משקיעה אותו, מטביעה אותו. שם אין שכינה. רוח טובה לא סותרת השראת שכינה, אבל שחוק, שיחה, דברים בטלים, דברים רקניים, אי אפשר איתם לקלוט השראת שכינה. קהלת אמר, ושיבחתי אני את השמחה על מידת פתיחות הנפש להתחדש ולקלוט כוחות שלא היו קודם. מי המקור האלוקי שלהם? וקהלת גם אמר ששמחה שאיננה של מצווה, היא שמחה שהיא שלילית. אתה יודע שהתורה מצווה ושמחת בחגיך. אתה יודע שהגמרא אמרה שכדי לשמוח בחג צריך להתייחס לשלוש קבוצות, כפי שנפסק ברמב״ם בהלכות יום טוב בפרק שישי. קבוצת הילדים, קבוצת הנשים וקבוצת הגברים. איך תקיים ושמחת בחגיך אצל ילדים? הם צריכים להתכונן לחג, הם צריכים להבין שאחד הדברים הכי חשובים בחיים שלהם עכשיו הולך להתרחש. אומרת הגמרא, ורמב"ם פוסק אותה להלכה, תיתן להם מגדנות וכליות בקוף. תן להם במבה, תן להם ביסלי. אם תיתן כל שעה, אם תיתן מתי שהם רוצים, אז כל יום חג, וכל חג הוא יום רגיל. אבל אם תיתן את זה רק במאורעות מיוחדים, ואתה נותן את זה לפני החג, הם מבינים, זה דבר מיוחד החג. זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה, קבוצת אנשים, אומר רמב"ם על פי הגמרא, קונה להם בגדים ותכשיטים כפי הממון שיש. לא יותר מדי. רב יוסף היה עיוור. הוא מצא לנכון להגיד בגמרא בפסחים בדף קופטט, גם איזה בגדים תקנה להם? הוא אומר, בבבל תקנה להם בגדי צבעונים. בארץ ישראל תקנה להם בגדי פשטן מגועצים. כפי שהיה אומר רבנו הרב צבי יהודה, בבבל אנחנו לא בבית שלנו, צריכים להתגנדר. אז תלמידי חכמים לפי הגמרא בשבת בקוף ממ"ו, הם מצוינים בלבושם בבבל, כי אינם בני מקומם, זה לא הבית שלהם. צריכים להתגנדר. בארץ, לך פשוט. לא פשוט שחצי הרחוב צריך להסתכל עליך. זה לא פשטות. פשוט. מגועץ. נורמלי. זה רב יוסף שהיה עיוור, עד כדי כך נכנס לדקות, מה מכין את הנפש של שמחה. יש כידוע גם קבוצה שנקראת גברים, וכיוון ששם יש נטייה לחומר, אז בגדים לא מספיק להם. אז הם צריכים, אומר הרמב״ם, בשר ויין. אנחנו לא מתייאשים מהם. הם גם חלק מהאומה, הם גם חלק מהשמחה, הם גם חלק מהחג. נכין להם בשר ויין. עשית את כל זה. ארגנת מגדנות וכליות, קנית בגדים ותכשיטים, הכנת את האפשרות לאכול בשר ויין. ואתה, אומר הרמב״ם, הלכות יום טוב בפרק שישי בהלכה י"ח, נמצא עכשיו בסעודת הבית המשפחה שלך, ומקיים ושמחת בחגיך. והיה יכול לעלות בדעתך שזה נקרא שמחה של מצווה. אומר רמב״ם, אם אין בסעודה הזאת עניים ומרי נפש, והיום המושג של מרי נפש הוא כל כך רחב, הוא כולל כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מצבים, צריך היום להתאמץ כדי שלא יהיו בסעודה כאלה אנשים. אם אומר הרמב״ם, אתה בזמן שאתה יושב בסעודת החג עם משפחתך אחרי שקיימת את כל מה שהוזכר כאן, נועל דלתות חצרך, יאכל רק עם עצמך, אומר לך הרמב״ם, אתה שמח שמחת הקרס שלך, האנוכיות שלך, עם כיפה, עם מצווה. זה לא נהיה שמחה של מצווה. למה? הרי מה התורה אומרת בפרשת ביכורים? ושמחת בכל הטוב. אשר נתן לך השם, לך ולביתך, ולגר וללוי אשר בשעריך. התורה לא אמרה ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. לך ולביתך, ותיתן מתוך זה גם לעניים, גם ללוויים, גם לגרים. לא. התורה אמרה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם, והוא נתן לך ולכל סביבתך. רמב"ם אומר, שמחת הכרס, שמחת כרס, כרס, הכרס שלך, מפני הפסוק בספר הושע פרק ט', אותו הוא מביא. כי לחמם, לחם עונים, באלף. לחם עונים להם. למה לחמם תמה, אומר הנביא? כי לחמם לנפשם, לעצמם. אם שמחה של מצווה זה המקום שבו האדם נפתח לקבל שפע מלמעלה, והוא מבין בענווה שלו, שלקבל שפע מלמעלה זה אומר להתחלק איתו עם אחרים, כיוון שכך, ברור שהוא לא ינעל דעתות חצרו. והשיקול שלו איפה להיות בחג, ועם מי לאכול, הוא צריך להיות השיקול של השפע שאלוקים נתן לו, איך יגיע לאחרים גם. האנוכיות היא סותרת את המושג שמחה של מצווה. המקום של הגאווה, המקום של הכעס, המקום של האנוכיות, חוסם אפשרות לקבל שפע מלמעלה. הענווה היא קודם כל מה שהתורה אומרת בתחילת פרשת הביקורים. הפסוק שמופיע פה באמצע העמוד בצד ימין, פסוק ג', ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. בשפה העברית החיצונית יש מילה חדשה נקראת הגד. אתה אומר משפט חשוב ואחרי זה אנשים יסכמו. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? הגעת לשם אלוקיך שבאת לארץ. יפה מאוד, ממש חידוש גדול. אומר רש"י, פסקה 5, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? שאינך כפוי טובה. אנחנו באים עכשיו מניחום אצל משפחה שאבי המשפחה נפטר, אבי שלמה, אבי שלמה פרידמן, ניצול מהשואה, הגיע לארץ, הקים והרים מוסד לעליית נוער. ובבוא הזמן עבר לעיר ימית, ואחרי שהוא ניצול מהשואה, נחרבה ימית והוא גורש משם. והגיע לנווה דקלים, וגם משם גורש. וגם נווה דקלים נחרבה. והאדם הזה, בשנה האחרונה, מאוד התייסר, סבל. וכל פעם ששאלו אותו איך הוא מרגיש, הוא אמר, ברוך השם. אשתו העידה לנו היום, כל השנה האחרונה, כל האיסורים, שום מילה רעה. אל אף אחד. אין כיתור, אין כיתורגים. היה מגיע לרופא מדי פעם, שואל אותו הרופא, איך הרגשת? השבוע, בשבועיים האלה, הכל טוב. אשתו אומרת לו, מה אתה אומר הכל טוב? אתה בקושי זז. מכיר טובה. קיבל את החיים במתנה בשואה, מכיר טובה. מילה של תלונה או של כיתור. זה נקרא להגיד. הגדה בתורה פירושה להגיד תודה. הגדה של פסח, כולה להגיד תודה. פרשת הביקורים, להגיד תודה. על מה אתה אומר תודה? ארמי, עובד אבי. על זה אתה אומר תודה? בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. על מה אנחנו אומרים תודה? ארמי עובד אבי. הארמי הזה, לבן, רצה לעקור את הכל. מה אנחנו אומרים תודה? תראו את הפסוקים. אחר כך כתוב, וירא אותנו המצרים, ויענונו. על זה אתה אומר תודה? המושג תודה אין פירושו של דבר שקיבלת דבר טוב ובנימוס אתה מתייחס אליו. להגיד תודה, אומר הרב קוק, זה קודם כל להודות על האמת. לפני שתגיד בבוקר או תגידי בבוקר את המילה החשובה כל כך, המילה אני, לפני זה אנחנו נגיד מודה או מודה. אדם לא קם לבד. אדם לא נולד מעצמו. הוא מקבל את הנשמה שלו מהקדוש ברוך הוא. יודע על האמת. אנחנו יודעים שהאמת הזאת שהתייסרנו במצרים בנתה אותנו, חישלה אותנו. זה הגמרא בברכות למעלה, ששלוש מתנות טובות, אומר רב שמעון בן יוחאי, הקדוש ברוך הוא נתן לישראל וכולם לא נתנם אלא על ידי איסורים. תורה וארץ ישראל והעולם הבא. הבן איש חי שמופיע פה בפסקה 8, יום הזיכרון שלו היה לפני יומיים, מבאר שאיסורים בונים את תודעת הכרת הטוב במובן המלא, המדויק, האמיתי שלה, שאנחנו אוהבים את המתנות האלה בלי תנאים, בלי רווחים. על כן אדם אומר תודה, הוא לא כפוי טובה. מי שהוא, אומר הפסוק בתהילים בפרק י"ד, מי שהוא נבל, אומר בליבו, אין אלוקים. אומר רב חיים ויטל, נבל פירושו כפוי טובה. למה? אומר רמב"ן, בשפה העברית המקראית לפעמים ב' ופ' מתחלפות. נבל זה כמו לומר נפל. יש מדרגה מינימלית שנקראת הכרת הטוב. כשנופלים ממנה, זה נקרא להיות נבל, ליפול. התורה תגיד למען יאריכון ימיך על כיבוד הורים, כדי להגיד לך אם אתה בן אדם, אם יש לך ענווה, אתה מכיר טובה לאורך. תמיד אתה מתלהב מהם? לא. תמיד אתה מסכים עם דעותיהם? גם לא. סגנון חייהם בהכרח יהיה סגנון חייך? לא. מה זה נוגע לעצם הכרת הטוב על זה שאתה חי? על זה שאתה יכול לבחור? על זה שאתה יכול להתחדש? על זה שאתה יכול להיות עצמאי? שם כתוב למען יאריכון ימיך. וכתוב את זה בעוד מקום. זה אלה המילים האחרונות, מבין האחרונות בפרשה הקודמת בשבת. התורה אומרת שם למעלה פה בפסקה אחת, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, לא בכיס, לא בבגד, לא בבית. כבר אמרנו הכל לכאורה. אבן שלמה בצדק יהיה לך, איפה שלמה בצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הנה יאריכון ימיך. אבל מצוות הצדק, מצוות השוואת המשקלות, כמו שכתוב בספר כל התור על פי הגמרא בסנהדרין, היא נוהגת בכל מקום. היא לא קשורה דווקא, היא לא מצווה תלויה בארץ. זה לא כמו שמיטה, יובל. אומר האבן עזרא לפני מאות שנים. הנה הדברים שלו בפסקה 6. למה התורה אמרה למען יארכו ימיך? כי זה ידוע. כי כל מלכות צדק תעמוד. כי הצדק כבניין. והעיוות כהריסות. ברגע ייפול הקיר. אתה חושב שהגעת להיות בעל תפקיד ציבורי בגלל שיש לך משרד ליחסי ציבור? בגלל שיש אלפים שהצלחת לאחוז את עיניהם? אתה מקבל את התפקיד הזה. מישהו נותן לך. בשביל מה נותן לך? בשביל מה אדם מקבל כוח לשלוט? כדי לעשות צדק. אם אתה שר אוצר, ולא נתת ביום הראשון של המלחמה הוראה לכל הבנקים להפסיק להתעלל בבני אדם, אז מי אתה? בשביל מה קיבלת את התפקיד הזה? אפשר היה לשאול את השאלה הזאת על כל בעל תפקיד. אומר לי בן עזרא, זה המפתח. מה זה למען יאריכון ימיך? הכוונה לאריכות ימים במובן הטכני? איכות. ארוחה בחף, פירושה בריאות, איכות. חומות ירושלים כשמשתקמות בספר נחמיה, הן מעלות ארוחה בחף. הבריאות חוזרת אליהם. שאנשים במקום לצום יום כיפור, אומר הנביא ישעיהו פרק נ"ז, צום חיצוני, יתקנו את הקלקול שבהם, תעלה ארוחתם בחף, בריאותם תחזור. החיים שלנו פה בארץ ישראל, אומר אבן עזרא, זה לא רק חיים פרטיים, זה לא רק חיים משפחתיים, זה לא רק חיים של קהילות, זה חיים של אומה. היום הזה נהיית על העם השם אלוקיך. עכשיו כל כוחות החיים צריכים לבוא לידי ביטוי כציבור. בשביל זה אתה מקבל את הכוח לשלוט. אז אם ככה המפתח הוא ברור, אתה תשלוט בצדק, יהיה לך קיום. תשלוט בעיוות, לא יהיה לך קיום. זה רק שאלה של זמן. נכון, לעתים רואים בן אדם מסוים, הוא מקבל כמות כזאת של בוחרים שבגללה הוא יכול להקים ממשלה ונראה שהוא הופך להיות מכאן ולאבא בעל הבית על העולם. הוא לא בעל הבית. במלחמה האחרונה יש בה גלים וגלי גלים. נכון, מי שיסתובב כמעט כל יום במאהלים, לא רחוק מכאן, האחד מול בית המשפט ומשרד החוץ של מילואימניקים כאלה, והאחד קצת יותר למטה מול משרד ראש הממשלה של מילואימניקים אחרים. נכון, הוא לא ראה שם הרבה אנשים. מבחינת חתימות, למעלה מ-30,000. לדעת אנשים שבאו, פחות. מתוך ה-30,000 אנשים, אמרו כ-90%, אנחנו באים במוצאי שבת, לעצרת. עצרת של ביטוי בכיכר מלכי ישראל, של ההתעוררות העממית, האומרת, אנחנו לא מוכנים לשתוק על עיוותים. היום אמר לי בן אדם שראש הישיבה שלו אמר לו שלפני חצי שנה הוא נפגש עם אלוף בצהל, מפקד מאוד בכיר, ואמר לו, תגיד, אתם מזמינים אותנו כל כך הרבה ישיבות, מאיפה יש לכם זמן? שואל אותו האלוף הזה, למה אתה מתכוון? אומר לו, צה"ל צריך להתכונן למלחמה. מאיפה יש לך זמן לדבר איתנו כל כך הרבה? שומע את הדברים, מפקד בד אחד. הוא אומר, אנחנו צבא של שלום. אנחנו לא צריכים להתכונן למלחמה. בד אחד. בית ספר לקצינים. אם הוא לא מכין למלחמה, מי מכין למלחמה? עולם מעוות. עולם רדום. צריך להתעורר. עם ישראל התעורר במלחמה הזאת ברמת האזרח והחייל והקצין, עמך ואת ישראל, בגילויי התנדבות וגבורה ועריבות הדדית שאי אפשר להבין אותם. אבל האנשים שלמטה, בעלי התפקידים הציבוריים, המכונים משום מה מנהיגים, צריכים לעשות חשבון. חשבון נפש גדול. קשה להם. עומד קצין צנחנים וחי"ר ראשי לפני שבועיים, בטקס חילוף התפקידים, אומר את זה לעצמו, אומר את זה למחליפו, אומר את זה לעם ישראל. חטאנו בחטא היוהרה, הגאווה, ההתנשאות, התחושה שאנחנו בעלי הבית. בעלי הבית על החיים, בעלי הבית על המדינה. לצערנו גם בעלי הבית על המניות. אנחנו הבעל הבית. הכל תלוי בנו. אני ואני ואני ואני. אומרת התורה בפרקים האלה בפרשת כי תצא וכי תבוא, אי אפשר ככה להיכנס לארץ ישראל. בכניסה לארץ ישראל צריך להבין שנתקלים בדבר חדש עליון. הגורם היחידי בעולם שהוא נקרא עליון זה רק הקדוש ברוך הוא. הרמטכ"ל הזה הוא דאג לכך. שאדם ששאלו אותו לפני ההתנתקות, מי המפקד העליון של הצבא, והוא אמר אלוקים, יושב בכלא על ביזיון הרמטכ"ל. זה לא ברור מי צריך לשבת בכלא. ועוד יתברר. זה מלחמה גדולה, המלחמה הזאת של גאווה מול ענווה. זה מלחמת גוג ומגוג. כל הפרקים במלחמת גוג ומגוג, של יחזקאל, של זכריה, ברקים נוראים, אומרים המפרשים, הם יהיו מלחמה בנפש, בלב, בדעת, ברצון. מלחמה שהגמרא מגדירה אותה במסכת ברכות בדף יוד, עבד שמורד באדון שלו. אם אנחנו עבדים, ואם לא מגיע לנו כלום, ואם אנחנו שמחים בחלקנו, ואם אנחנו מתחדשים מהכוחות שאלוקים נותן לנו, נוכל לחיות נכון במלחמת גוג ומגוג. חבלי משיח, במקום להציב אותנו ולדכא אותנו, הם ירוממו אותנו. זה ההפטרה. מאיפה מתחילה ההפטרה של פרשת כי תבוא? דברים נפלאים, קומי אורי כבא עורך, אור. הנביא ישעיהו, הוא כתב את פרק נ"ט לפני פרק ס'. אומר רב צדוק מלובלין, אין אור אלא זה שיוצא מתוך החושך. תראו איזה חושך בפסקה 2. עושק, שקר. הושג החור משפט, פרק נ"ט פסוק י"ד. למעלה בצד שמאל. צדקה מרחוק תעמוד, כי כשלה ברחוב אמת. האמת לא מנהלת את החיים של הרחוב. אומר הפסוק הבא, ותהי האמת נעדרת. שואל הגאון מווילנה, איך דבר יכול להיות ותהי, לשון הוויה, לשון מציאות, ויכול להיות נעדר, לשון שהוא לא נמצא במציאות. אומר הגר"א, לכן הגמרא בסנהדרין אומרת, האמת נעדרת, הכוונה הופכת להיות עדרים עדרים. היא מפוצלת, היא מקוטלגת. אתה מהכתום, או אתה מהירוק, או אתה מהצהוב, או אתה מהכחול. לאיזה שפלות הגענו? זה נבואות. לא המצאנו כלום. ושר מרע משתולל. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, מי שיסור מרע, מי שיהיה לו קנה מידה מוסרי לחיים, יראה בעיני הבריות משתולל. לא נורמלי. מי המציא בחברה הישראלית את המושג הזה, מרכז ופריפריה? מי החליט שקריית שמונה וסדרות וגוש קטיף הם פחות חשובים מתל אביב? יש נתונים מספריים על אחוזי גיוס. באיזה אזורים בארץ מתגייסים יותר ובאיזה אזורים מתגייסים פחות? זה דבר נורא. לפי הנתונים האלה היה צריך להגדיר שהפריפריה נמצאת בתל אביב, בגוש דן. אומר הנביא ישעיהו, זה חבלי משיח. עד כדי כך, וירא השם וירא בעיניו, כי אין משפט, אין איש, אין מפגיע, אין מפציר לטובה, אין מלמד זכות. ותוש על עוזרו. הקדוש ברוך הוא מתערב. גאולה לא תלויה בתשובה. אומר הנביא פסוק י"ט, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. אומר רבי יוחנן בגמרא בסנהדרין בצדיק זין, אם ראית דור שהצרות מכסות עליו ביותר, צפה לרגלי משיח. נהר צר, הצרות כמו נהר, שוטפות. עכשיו תדבר על אור. זה האור שיוצא מתוך החושך. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. תראי כנסת ישראל, תראי ירושלים, אחרי 2000 שנים של חורבן, של גלות, של ריסוק ופיזור לארבע רוחות השמיים, תראי כולם באים, כולם נקבצים. אז תראי ונהרת, אור מגיע לך, ופחד ורחב לבבך. איך יכול להיות שיש בתוך האור פחד? היה אומר הרב קוק, את יודעת כנסת ישראל שכולם חוזרים הביתה, כוחות החיים שלך מתמלאים מחדש, אבל את מפחדת. לאן כוחות החיים האלה הולכים? מה תהיה הצדקה שתתגלה בהם? מה יהיה הצדק שיתגלה בהם? האם אנשים יהיו שמחים שמחה של מצווה, או בעלי גאווה עם שמחת הכרס שלהם? את מפחדת כנסת ישראל. אז תדעי לך, יש חלוקת משימות. במהלך הגאולה הפועל מבחינת העליון הוא הפועל האלוקי. ואת כנסת ישראל וכל בנייך ובנותייך צריכות וצריכים לדעת את סוד הגאולה. סוד הגאולה זה הפסוק, ימך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נעצר מטעי מעשה ידי להתפאר. הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני אדוני, בעיתה אחישנה. אם זכו, גאולה מגיעה מהר, אחישנה. אם לא זכו, היא בעיתה, מגיעה בזמן. מה מתכוון הנביא כשהוא אומר, קטון יהיה לאלף? היה אומר לה, הגרה, הגאון מבינה לתלמידיו. באו לשאול אותו. הבנו, אתה אומר לנו, לבוא לארץ. תף קוף סמך תת, השיירה הראשונה. תף קוף עין, עין א', עין ב', שיירות נוספות. אתה אומר לנו, רבנו, לעלות לארץ ישראל. אבל אתה אמרת לנו, שהגאולה בארץ ישראל תהיה בשנת תף ריש, ויהיו בה 600,000 יהודים. זה נבואת הושע, ענתה שם כימנו אורח, יום צאתה מארץ מצרים, 600,000 יהודים. אנחנו 600. כשפת בני דורנו, מה הסיכויים? כשפת בני דורנו, מה יהיה? תגיד, אתה חושב שהעצרת יהיו בה 20 או 200 או 20 אלף? אתה אומר לבן אדם, תשמע, אני לא עיתונאי. אני רק יכול להחליט אם לבוא או לא. הוא מסתכל לך במבט מרחם. כי הרבה יותר משמעותי להתעסק בסיכויים, בניתוח של הסיכויים, ובתגובות על הניתוח, ולדבר מסביב הרבה, וכלום לא להזיז במציאות. אומר להם הגאון מווילנה, מה חשבתם? שתהיו בווילנה, או במרוקו, או בפולין, או בגרמניה, 600,000 תבואו לארץ? מה פתאום? אמר להם הנביא ישעיהו, הוא הסביר לכם, הקטון יהיה לאלף. אומר הגר"א, מערכת היחסים המאוזנת בין ההשתדלות של בני האדם לבין המהלך האלוקי, היא בזמן הגאולה אחד לאלף. הקטן לאלף. אתם רוצים לדעת איך תהיו 600,000? הנה השיטה. אתם באים 600. כל אחד מכם, הקטן, איך הוא יהיה לאלף? הקדוש ברוך הוא יביא 999. 999 ועוד אחד, אלף, כפול 600, 600,000. הכל בסדר. אתה יש לך מספיק ענווה כדי להתמלא כוחות מאלוקים לעשות אחד מאלף? סע! תעלה לארץ! כשתבוא לירושלים תפגוש בו 29 אנשים! זה לא מדכא? לא תחזור לרב שלך ותגיד לו, איפה כל הסגולות שנתת לי? כל ההבטחות שנתת לי. אמר להם הגר"א, בתף ריש תבוא הגאולה, 3 שנים קודם הייתה רעידת אדמה בצפת, מאות אנשים נהרגו. יכלו להפיל את הרוח שלהם. יש לך ענווה? אז יכולה להיות לך חוצפה כלפי שמיים, ואתה תתייאש? או תתמלא כוחות? תגיד הנביא ישעיהו, אתה אומר לנו הקטון יהיה לאלף, אתה אומר לנו יבוא אור אחרי החושך, מה אתה מוכן לעשות? מה תפקידך בכוח? אומר הנביא, רוח אדוני אלוהים עליי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים, שלחה אני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים בכך כוח. זה הפסוק שאנחנו אומרים בתפילה להצלת השבויים, לחזרת הנעדרים הביתה. אלה מהקרב בלבנון, בתשנ"ב, אלה מהקרב בלבנון, בחודש הזה, אלה מהקרב בדרום. אומר הנביא ישעיהו, לזה אני קורא, לשבויים דרור, לקרוא שנת רצון לאדוני, ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים. לא הספקתי לבדוק אם זה בגמטריה תפשין סמך וב, או תפשין סמך וט, או תפשין סמך זין. והאמת היא, גם לא השתדלתי, זה גם לא מעניין אותי. כל אדם יכול להיות מבשר ענבים, נשלח לחבוש לנשברי לב. גם אנשים פשוטים כמונו, שנאמין שעמך כולם צדיקים, ויש בנו כוחות לפעול בחבלי משיח, לעשות את החלק הקטן שלנו בכל העוצמה, בכל המסירות, ולעזור גם לאחרים לעשות כך. והקטן יהיה לאלף, והשם בעיתה יחיש, ויחיש בעיתה, אומר הגר"א, זה מעורבב, הדברים מעורבבים ביחד. יש דילוגים, תהליכים שפעם היו לוקחים 100 שנה, היום בתוך חודש. ולכן כשאנחנו נכנסים לימים הגדולים האלה, של ראש שנה ויום הכיפורים, ועוברים את חודש אלול, ועוברים את השבתות, ובגלל שיש שבתות בעולם, יש אפילו ימי חול. אז אנחנו, דווקא בשנה הזאת, מאמינים שיכולה להיות שנת רצון. מאמינים שאבלי ציון, אפשר לתת להם פאר תחת אפר. מאמינים שאנחנו יכולים להיות כולנו אלי הצדק. כוחות של יושר, כוחות של ענווה, כוחות של התחדשות, כוחות של שמחה של מצווה. לכן כשיעמדו אחינו בהר גריזים והר עיבל ויגידו, ארור מכה רעהו בסתר, אנחנו נגיד לעיתונאים, אם אתם לא תפסיקו לשפוך דמים של אנשים חפים מפשע, תהיו מה שכתוב כאן, תפסיקו להקות בסתר. נגיד לעצמנו, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. אומרים הראשונים, זה יותר הרצון, השאיפה הבסיסית, עוד לפני המעשים. איפה מונחת השאיפה הזאת? כמו שהרב קוק כותב פה בצד שמאל, אם יבוא אדם לחדש דברים עליוניים, אלוקיים, בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה, האור של הישועה של נבואת ישעיהו, לא יביט. אז אדם הזה לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. ישעיהו אומר הגר"א בשיר השירים בפרק הראשון, בפסוק הרביעי, דין אמת לאמיתו, זה דין אמת כפי שהוא מופיע במציאות, לא משהו תיאורטי מופשט. והתורה שהיא מבררת מה זאת גאולה, מה זאת גאולה שלא תלויה בתשובה, כמו שהגמרא בסנהדרין מגדירה בסופה, בסוף הסוגיה, אחרי מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. דיברת הקץ המגולה, זה הופעת דבר השם. אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריחים תישאו, לעמי ישראל כקרבו לבוא. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לארץ. אומר הרב, כי כל זמן מאיר בתכונתו, יצאת השם אשר יעץ לאחל או גאולה מאולפת במטמוני מסתרים. שם השם לא ניכר בגאולה בשלבים הראשונים. זה מוסתר. מוסיף הרב, ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדת, סובלי חלאים רוחניים. הגמרא אמרה קץ מגולה, בגמרא בסנהדרין בצדיק זין, לא רק, סליחה בצדיק ח', לא רק על זה שעם ישראל חוזר מהגלות והארץ פורחת, אלא גם בגלל המילים בנבואת זכריה ליוצא ולבא, אין שלום מן הצר. תלמידי חכמים שנאמר בהם שלום, מרבים שלום בעולם, אין להם שלום בחבלי משיח. לא מהיצרים, אומר רש"י, ולא מהצרות. זה גם קץ מגולה. אמר לנו נביא ישעיהו, ונהרת הרבה אור, ופחד לבבך. תהיינה כל כך הרבה תופעות קשות של ייסורים נפשיים ורוחניים. זה חלק ממהלך הגאולה. זה חלק מהתיקון שצריך לצמוח מתוך הקלקולים. אומר הרב, מוקפת בהמון נגעים של עני הדעת, סובלי חלאים רוחניים. ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל, נגד הצעת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל לכונן אור גאולה. אף אחד לא יצליח לקלקל את התהליך הזה. ודרך חיים נשאר עמו. נבואת ישעיהו פרק י"א מדברת על קיבוץ גלויות לשאר עמו. כמו שבאר הנביא ירמיהו, אחד מאיר ושניים משפחה, מי שהסכים לעלות. העתידים להיות כולם שווה פשע. הנה פסוק אף, בפרק סמך למעלה, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. כולם. אומר הרב, וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח ומוגת לב, כליל יחלוף. ידע הרב שמהלך הגאולה יש בו נגעים רוחניים, יש בו נגעים נפשיים. ידע הרב שתהיה חולשת נפש, שתהיה פחדנות, רפיון רוח. היום אומרת לי אישה בקריית שמונה, אחרי לימוד על התקופה, על הגבורה, שבוע לפני המלחמה, אח שלה קיבל התקף לב, והיא עברה לפרק של כמה ימים כדי לעזור לו באיזה עיר, בפריפריה של גוש דן. והלכה לקנות איזה בגד בחנות. אישה אחת בתוך החנות שואלת אותה, מאיפה את? והיא אומרת לה, מקריית שמונה. אז האישה בחנות אומרת לה בחיוך, מה יש לכם לחפש שם? מסוכן שם. תבואו אלינו. שבוע לפני המלחמה. אומרת האישה הזאת, רציתי לבכות. למה יש התנקרות כזאת? למה יש גאווה כזאת? אומר הרב, הכל יתוקן. כל הרפיונות, כל הפחדים. ורוח מעודד. הנה הרוח של נבואת ישעיהו, שהעיד על עצמו, משך השם אותי לבשר הנביא, שולח אותי לחבוש לנשברי לב. ממלא חיי ישע ועונג השם. אבל לא סתם עידוד, אלא עידוד בגודל לבב, עידוד ברוחב דעה, עידוד בהיגיון עוז. השכל והרגש והבירור הרוחני והמוסרי, הכל יחד. ייקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל השם בער הקודש. אדם יגיד בסוף לימודו, מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית מדרש. אני עוד לא שם. אני רק חלק. רוצה לגשת אל הר הקודש. עוד לא הגעתי. מי יעלה? מי יעלה בראשים? מי יקום? קום קודשו. נקי חפיים. ובר לבב. אשר לא נסע לשווא נפשי. את נפש השם שנתן אותה בתוך נפש האדם לא נוסע לשווא. אומר הרב, מה לבבות הניגשים אל השם? מה הם רוצים לעשות? להצמיח פדות, הצמיח שחרור, שחרור מאנוכיות, שחרור מכעסים, שחרור מפחדים, שחרור מבלבול רוחני, שחרור משעבוד לאירופה ולאמריקה, לתרבותם, למוסריותם במרכאות, בהכשרת החיים. הקודש לא מתנגש עם החיים, אלא מגדל אותם, מרומם אותם. למה מכשירים את החיים? לאומץ אלוקי. להיות מלאי גבורה, מלאי מוכנות להילחם ולהתמודד, מלאי מוכנות להסתער, לא אנשים מוגי לב, לא אנשים אנוכיים. המבשר צבא רב. רבנו הרב צבי יהודה היה אומר, צריך לגדל גדודים של מאמינים. צבא רב של יצירת נפשות. לא דעות עיוניות ניטרליות. אלא כמו שהרב אמר קודם, גודל לבב. רוחב דעה. נפשות מוכנות לעבודת גאולה. הילד שנולד מבועז ומירות, שדיברו על הגאולה, גאולת הנפש וגאולת האומה וגאולת הדורות. לא קוראים לו אברהם יצחק, לא קוראים לו צבי יהודה, לא קוראים לו שלמה זלמן, לא קוראים לו שני אור, קוראים לו עובד. זה מה שישאלו אותנו בשמיים, ביום בואנו לשם, אחרי שהקדש ברוך הוא החליט שנגמרה שליחותנו פה, שאלו אותנו האם ציפינו לישוע. זה שהאמנו שיבוא משיח, ממש כל הכבוד לנו. אבל זה כבר השאלה אם אמנו בתורה, אומר הר"ן. כי זה א' ב', התורה העידה ושבי קיבצך. אומר הר"ן, ישאלו אותנו, האם ציפינו להתקיימות דברי הנביאים בימיך? האם היינו מוכנים לעבודת גאולה? היינו מוכנים לישועת אמת? לאו דווקא ישועה שמוצאת חן בעינינו? לאו דווקא ישועה שעובדת עם קצב שמתאים לנו, אלא ישועה שדורשת מאיתנו. ההולכות מחיל אל חיל, בגבורות יש הימין עליון. תלמידי חכמים, אומרת הגמרא בסוף ברכות, והרב צודה היה אומר שכשהגמרא מתארת מה זה תלמיד חכם, היא בעצם מגדירה את איכותו. אם הוא לא כזה, הוא לא תלמיד חכם. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. עולם הבא, אומר רשב"י, נקנה בייסורים. שנאמר במשלי, בפרק ו', דרך חיים ותוכחת מוסר. זה לא כתוב עולם הבא שם. עולם הבא זה העולם שהוא בא בתוך החיים. הוא אצילי, הוא פנימי, הוא ערכי, הוא לא חומר. אבל הוא מתגלה בתוך החומר. שבת. שבת מעין עולם הבא. אתה אוכל שלא סעודות בשבת, אתה ניצול, אומרת הגמרא, מחבלי משיח, ממלחמת גוג ומגוג ומגיהנום. אם יש לך ענווה, לא תעיז להתחמק מאחריות בחבלי משיח. אלא ניצול הכוונה, אתה יודע להתמודד. מצאתם לוח שנה באיזשהו מקום במדינת ישראל שמתחיל בשבת. ששבת זה היום הכי משמעותי בו. ורק בגללו יש ימי חול. אתה משתחרר משבת, מהמכשיר המשעבד הזה שנקרא פלאפון. הוא אפילו לא על רוטט. אתה לא צריך להפסיק באמצע לימוד, באמצע תפילה, באמצע פגישות, באמצע ישיבות. משוחרר לגמרי. זה העולם הבא. תלמידי חכמים אין להם מנוחה. לא בחיי החומר שלהם, ולא בחיי הרוח שלהם. ולא בחיי הנפש שלהם. אתה יכול להיות תלמיד חכם. זה לא שאלה כמה דפים למדת, כמה פרקים אתה יודע לצטט, כמה דברי תורה יש לך באוסף. זה שאלה האם אתה מוכן לעבוד, לעמול. האם אתה, הלב שלך, רוצה לגשת אל השם בהר הקודש. אם אתה מוכן לעבוד, אתה שייך לאותם אנשים שהם במסירותם ובמו ידיהם, בתורתם, בתפילתם, בחלוציות שלהם, מהווים חלק מהקטן שיהיה לאלף. מהווים חלק ממערך צבא הרב שיש לאלוקים, וממילא הענווה שבזה היא הכרת הטוב שבזה, וכל מאורע וכל קושי הוא לא מעציב אלא לכל יותר מצער. הוא לא יוצר עצלות, הוא לא יוצר ייאוש, הוא לא יוצר קלות ראש, אלא להפך, מתמודד, מתמלא כוחות, מודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש, מביא ביקורים ומבין שהגעתנו לארץ פה, גם מגאולת מצרים, גם בבית שני וגם אחרי 2,000 שנים של גלות, היא מגמה של תיקון החיים, היא מגמה של גילוי העומק של המטרות האלוקיות, של הנקיות המוסרית, למען יאריכון ימיך. עזרת השם, נאסוף כוחות מהפרקים האלה, למציאות שלנו, מהנפש שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נהיה ראויים לתקופה הזאת, לאחריות שלה, לאתגרים שלה. בלילה, לפני שאתם הולכים לישון, כדרך האנשים הנוהגים, להגיד, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל לכל מי שהכעיס והקנית אותי, אז תזכרו שהיה איזה בחור אחד שהיה צריך לבוא בעשר ואיחר קצת, אבל זה לא בזדון. אז תגידו, אני מוחל לו, אבל שפעם הבאה, אם תהיה, שיבוא בזמן. בשורות טובות, שבת שלום.